הגענו לדף קופזיין עמוד א' בשורה השנייה, איתמר עוד על ירושה, אחים שחלקו, אחים שחלקו בירושה הקרקע, הוא בא בעל חוב של אביהם ונטל חלקו של אחד מהם לפירעון החוב שלו, הוא לקח את שחה את החלק של אחד האחים. רבא מבט למחלוקת, רבא אומר החלוקה המקורית בטלה וצריך לחלק מחדש נכסים שהשתיירו. שמעון אמר ויתר, האח שהחלק שלו לקחו, הוא איבד את הירושה שלו, אין לו טענה על אחיו. ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות, האח שלקחו אותו את החלק, הוא יכול ליטול מאחיו רבע מחלקו מהקרקע, או כסף ששווה לרבע מהקרקע. כלומר, דעת רב אסי בעצם ממוצעת בין רב לשמואל. רב מזכה את האח שחלקו, שלקחו את החלק שלו בחצי מחלקו של האח השני, לפי שמואל לא זכה לכלום. רב אסי אומר, זה רבע. רב אמר בטלה מחלוקת כסבר, האחים שחלקו יורשים הם. לפי רב, לאב בטלה החלוקה, האחים שחלקו את הירושה, הם עדיין נחשבים כיורשים לגבי חלקם. על שניהם יש חיוב לפרוח חוב אביהם. על כולם יש. לכן, אם חלקו של אחד מהם נטרף על ידי בעל חוב של אביהם, בטלה החלוקה הראשונה, והם חלוקים מחדש לקרקע שהשתיירה, כי הם כולם נחשבים יורשים. שמואל אמר לו, ויתר. האח שלקחו ממנו את החלק, ויתר. למה? כסבר, האחים שחלקו כלקוחות דמי. האחים שחלקו את הירושה, הם נחשבים כלקוחות, כי כאילו קנו את חלקים שלהם מהאחים. כלומר, כאילו קנו את חלקיהם. וכי לוקח שלא באחריות דמי, אדם שלוקח קרקע, זה לא באחריות, ככה היורשים. מי שסובר שהירושה זה כמו קנייה, אז בחלוקת ירושה לא נכללת אחריות של כל אחד מהירושים, אלא חלק שנטל חברו בחלוקה. ולכן, אם בעל חוב של אביהם גבה את חלקו של אחד האחים, אין לה אותו אח זכות לתבוע את זה מהאחים האחרים. אבל אסי מספקלה הוא הסתפק, אי כי יורשים אבו, כי לקוחות דמי, הלקח לכן הוא נוטל רביע בקרקע או רביע במעות. כלומר, הוא בעצם מסתפק בזה. אמר הפאפ, הלכתה, בכל הנשמעת, בכל ההלכות שלמדנו עניין של הלכה, בכל השמועות האלו, כדעה שהאח או האחים שמוחזקים ביותר מהחלק שמגיע להם, מקמצים. כלומר, מקמצים, נוטלים חלק מהנכסים שתחת ידם, נוטלים אותו לאח שתובע את חלקו. והמם אמר לו, בטלה מחלוקת. לגבי כל הדברים שירושה, בטלה החלוקה הראשונה. והלכתה למעשה, בטלה מחלוקת, בטלה החלוקה הראשונה. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא בעניין איך יש לנהוג כאשר דיינים חלוקים ביניהם, כשבאים בשומת נכסי יתומים. תנו רבנן, שלושה שירדו לשום, שלושה דיינים ירדו לשום נכסי יתומים, והיו חלוקים בשומות שלהם. אחד אומר במנה, כלומר 100 זוז, שניים אומרים ב-200, או אחד אומר ב-200 ושניים אומרים במנה, בטל יחיד במיעוטו, הולכים לפי הרוב. אם אחד אומר במנה, ואחד אומר ב-20 סלעים, שזה 80 זוז, במקום מנה זה 100 זוז, ואחד אומר ב-30 סלעים, שזה 120 זוז, אז נידון במנה. תנא קמא, הולכים לפי מנה. שזה בעצם הדבר האמצעי. אבל איזה רבי צדוק אומר נידון ב-90 זוז. אחרים הם עושים שומה ביניהם ומשלשים, מחשבים את ההפרש בין השומה הנמוכה ביותר לשומה הגבוהה ביותר, ומחלקים אותו ל-3. אחרי זה מוסיפים את הסכום הזה על הסכום של השומה הנמוכה ביותר, והקרקע הנידונת בסכום הסופי. כלומר, במקרה הזה 93 ושליש זוז. עכשיו, מה דאמר נידון ממנה מית המציאת? אז זה בעצם שומת הדיין השני, זה ממוצע בין השומות. אבל איזה רבי צדוק אומר נידון ב-90, למה כסבר הארה 90 שווה? באמת הארץ שווה 90. היידה כמה 20, זה שאמר 20 סלעים כמו 80, הוא טעה ב-10 לאחורה, כלומר קטעה היא 10 לאחורי, טועה ב-10 זוזים לאחורה, כלומר העריך את הקרקע ב-10 זוזים פחות משוויה, והיידה כמה מנה, קטעה היא ב-10 לקמי, זה שאמר מנה, 100, הוא טועה ב-10 זוזים לפניו, כלומר העריך את הקרקע ב-10 זוזים יותר משוויה, ולכן נקבע המחיר של 90 זוז, כי זה ממוצע בין השומות של שני הדיינים הראשונים. השומה של הדיין השלישי היא נחשבת כמוגזמת לגמרי, כלומר נכין לפי האלה שיותר קרובים למשהו, לדבר מינימלי. עומד מעד רבה, היי ערה 120 שווה, אפשר להגיד שהקרקע שווה 120 זוזי, ועד הקר מנה, מי שאמר מנה, הוא קטעי 10 לאחורי, ועד הקר 30, הוא קטעי 10 לקמי, עד רבה, אפשר למה דווקא נכין לפי 90, אפשר נכין לפי 120, למה הלכת להכריע דיינים, שומת הדיינים הראשון והשני לא התחשב בדיין השלישי, כי זה גבוה מדי. אדרבה, צריך ללכת אחרי שומת הדיין השני והשלישי, ואל תתחשב בדיין הראשון, שהיא נמוכה מדי. היום אתם נקוט מיתרי כמה בידך, דמיתורת מנה לא מפקני. כלומר בעצם, תפסת מרובה לא תפסת. הם לא מוציאות את הקרקע מכל הערכה של מנה. כלומר, אם יש אפשרות לקבוע, אפשרות אחרת לקבוע את השוויה של הקרקע, אבל יש בין שתי אפשרויות, משהו נמוך ומשהו גבוה. הולכים לפי הנמוך, כי זה הדבר מינימליסטי. תפסת מרובה לא תפסת. אחרים אומרים, עושים שומה ביניהם ומשלשים, כסברי היי ערה 90 ותלת ותלת השווי, הם אומרים שהקרקע שווה באמת 93 ושליש זוז. היי דקאמר ל-20, מי שאומר 20 כלומר 80 זוז, קטעי תלי סר ותתלה לאחורי, הוא תורה ב-13 ושליש זוז לאחורה, והוא הפחית מערך הקרקע בת הסכום הזה. הידי כמה מנה, מישהו מהמאה הזה, הוא זקטה את תלי שערותית ללקמה. הוא טועה ב-13 או שליש זוז מנפניו. הוא ריח את הקרקע בסכום יותר, בסכום הזה יותר משוויה. ובדין הוא דילמה תפי. באמת, הוא אמור לומר שהקרקע הזה שווה 6.6 זוזים יותר מהמנה שהוא אמר. למה הוא לא אמר? אז הידי לא אמר. הידי לא כאמר. סבר מיצאי דקיימנתן, מתפינה כולה היה חברי. דני שאני מוסיף כל כך הרבה על שומתי, על שומה של חברי, שהוא שם את הקרקע ב-80 זוז בלבד, כבר הוספתי 13, לא הוסיף עוד 6, לכן הוא בעצם פוחת מערכה שלו, היה באמת צריך להגיד 106, הוא באמת אומר רק 100, הוא אומר, עד רבה, הער המאה הוא תלי שר ותלת, עכשיו אפשר להגיד שהקרקע באמת שווה 113 ושליש זוז, והיה דקר מנה, דקתה את תלי שר ותלת לאחורי, אפשר להגיד, מישהו ממנה, 100, אז הוא בעצם טועה ב-13 ושליש של זוז לאחוריו, הוא טועה והפחית מערך הקרקע 13.3. ועד כמה 30, טייט ליסה וטילטה לקמי, מישהו מ-30 סלעים, 120 זוז, הוא טועה ב-13 ושליש זוז מלפניו, כלומר הוא טועה ומוסיף סכום זה על הערך האמיתי של הקרקע, הוא סבש הקרקע 126.6. ובדין עוד כמה רטפי, באמת היה אמור להגיד יותר, 6.6, כי באמת אמר 120 במקום 126, כסבר מיצאי הוא דמתית והכולי לחברי, הוא אומר די די מספר מה שהוספתי על החברים. למה שוב, אותו דבר, למה אתה קובע את שוויה של הקרקע על פי שומתם של שני הדיינים הראשונים ולא על פי שומתם של שני הדיינים האחרונים? גם כאן אומרת כמה נקות מי התרי כמה בידחת, מתורת מי הלום אפקלי, כמו שאמרנו תפסת מרובה לא תפסת. אמר רב הונה, הלכה כאחרים שסוברים ששווי הקרקע נקבע כפי השומה הנמוכה ביותר בתוספת שליש מהפרש שבין השומה הנמוכה לשומה הגבוהה. אמר רבה שאיתם הדרכים לא ידין, אני חתב דין כבתיים. אנחנו לא יודעים מה הטעמם של אחרים, לכן הולכים כמו אותם, כלומר, ככה מקשה רבה, שמה, אנחנו לא יודעים מה הטעם שלהם, איך אפשר, אפשר לפסוק הלכה כמו אותם, ודאי שלא, ככה אומר. הלכה היא קטנה כמה, שולחים אחרי שומה אמצעית. למה הוא אומר שאנחנו לא יודעים מה הטעמם? הרי לכאורה גמרא הסבירה טעמם, או כי טעמם לא מסתבר לו, או כי הוא לא, ההסבר לא מספיק להבין מעט לעומק את טעמם. עכשיו, טענה דייני גולה, עושים שומה ביניהם ומשלשים, אמר רב הונא, הליך אתה כדייני גולה, גם פה אמר רב אשי, דייני גולה תם דייני גולה לא ידינה, הליך את העבדינה כמתי הוא, לכן לא עושים מהלכה כמו תם, אלא עושים מהלכה כמו דעתנה כמה. משנה נוספת, משנה האחרונה של הפרק בקופזיין עמוד ב', לקראת הסוף קופזיין עמוד ב', אומרת המשנה, פה מדובר במקרה שבו בעל השדה מוכר רק חלק משדהו. אומר לחברו, חצי שדה אני מוכר לך, לא פירש איזה חצי, משלמים ביניהם ונותן חצי שדהו. הגמרא תסביר בדיוק מה הכוונה. אמר המוכר, חצייה בדרום אני מוכר, רק משלמים ביניהם, נותן חצייה בדרום. ועוד דין נוסף, והוא המוכר מקבל עליו מקום הגדר, כלומר בנוסף לחצי השדה צריך המוכר לתת לוקח קרקע מחצי שדה כדי שלוקח יוכל להעמיד עליה גדר מכל צד והחיות שלו ייכנסו לתוכה וכולי. חריץ ובן חריץ, כלומר חריץ רחב ובן חריץ שזה חריץ צר, וכמה חריץ? 6 טפחים, בן חריץ 3 טפחים. עכשיו הגמרא דנה בהוראה הראשונה של המשנה, אמר רבי חייא בר רבי, אמר רבי יוחנן לוקח נוטל כחוש שבו, לוקח נוטל את החלק הכחוש שבו שהוא בשדה. המוכר משייר בידו את החלק המשובח, את החלק העידית שלו. כלומר, אמר רבי יוחנן סובר, השדה לא מתחלקת לשני חצאים שווים בגודל, אלא שני חצאים ששווים בערכה, והמוכר בעצם יכול לתת לוקח כל חלקה בשדה ששווה דמיה לחצי דמיה של השדה. כי הוא אמר לו, חצי שדה אני מוכר לך, אפילו מחלק הכחוש של השדה, הוא יכול להשאיר לעצמו את העידית. לעמי ידו של המוכר לעליונה, הוא יכול לטעון שכאשר הסכים למכור חצי שדה, כמעט הוא הייתה על חצי שדה בדמים ולא בגודל. המוכר מעדיף את החלק העידית הקטן, על פני החלק הזיבורית הגדול, כמו שאנשים מחפשים איכות ולא כמות. אמר לי רבי חייא בר רבי יוחנן, ואנן משלמים ביניהם תנן, הרי למדו במשנה משלמים ביניהם, משמע לוקח מהמוכר, מתחלקים בשווה, בין בידי בין בזיבורית. אמר לי, הדרכתא כפרטת בבבל, בשעה שהייתי אוכל תמרים מבבל, תרגים לו מסיפה, אנחנו כאן בני ישראל, פירשנו את הרישה של המשנה על פי הסיפה. כתוב בסיפה של המשנה, חצייה בדרום אני מוכר לך, משמים דמם נותן חצייה בדרום. אם אכן פירוש כדברך יש חצי אני מוכר לך, חצי השטח ממש, משמים בנאמר, הכוונה שהמוכר ולוקח מתחלק בעצם בשווה בין בחלק היפה בין בחלק הכחוש. לפי זה לא מספיק מובן מה הסיפה, שנאמר משמים ביניהם. המים משמים ביניהם? הרי החצייה בדרום אמר לי, הרי מוכר אמר לו בפירוש, החצייה הדרומי של השדה הוא מוכר לו. יש לי תות החצייה הדרומי, בין אם הוא כחוש, בין אם הוא יפה. מה קשור משמים ביניהם? אלא רבי יוחנן אומר לדמי, אכן דמי, הכוונה צריך לומר שהסיפה, הכוונת המוכר הייתה למכור את חלקה הדרומי של השדה, לעניין דמיה בלבד. כלומר, חלקת קרקע בשדה ששווה בדמיה לחצי, בשוויה לחצי הדרומי של השדה. ולכן יכולת לוקח בשדה איזה חלק שהוא רוצה ששווה את הסכום הזה, אפילו מהחלק הצפוני, ככה שצריך לפרש את הסיפה. אז גם ברישה מפרשים כך. גם כאן ברישה לדמי, המוכר נותן חצי שדה ליאן דמיו. ממילא הוא יכול לתת בעצם ללוקח את השווי, הוא יכול לתת לו חלק כחוש, ששווה כחצי מערך השדה, ולשאל עצמו את העידית, את האיכות, את הדבר היפה יותר, האיכותי יותר. עוד למדנו במשנה, מקבל לה מקום גדר וכולי, איפה חופרים את החריצים, חריץ ובין חריץ, ומה התכלית שלהם? תנא נאמר בברייתא, חופרים את החריץ מבחוץ, רחק יותר מהגדר, ובין חריץ מבפנים. החריץ הצר חופרים מבפנים, סמוך לגדר. וזה וזה, אחורי גדר. גם החריץ וגם בין חריץ, חופרים אותו אחורי גדר, מחוץ לשדה של הלוקח. כלומר, חופרים שני חריצים מחוץ לגדר, החריץ הצר סמוך לגדר, והחריץ הרחב הוא בעצם מעבר לצר. כדי שלא תהיה חיה קופצת, וכל זה כדי שלא ייכנסו בעצם חיה, לא תיכנס חיה לשדה, לא תהיה חיה קופצת על הגדר, ומשם לתוך השדה ותזיק. אומרת, מה, ולא עביד חריץ ולא עביד בן חריץ. לכאורה יש איזה חריץ רחב, לא יעשה חריץ צר. מספיק בחריץ הזה להרחיק את החיה. אלא עד הרווח, קיימה וגבי וקפצה. מכיוון שהחריץ הרחב מרווח, חיה יכולה להיכנס ולעמוד בתוכה, ולקפוץ משם על הגדר. לכן החריץ הרחב צריך להיות בעצם מרוחק מהגדר. אומרת, עד רבה, לעביד בן חריץ ולא עביד חריץ. אז אם אכן החריץ הרחב לא, אין בו תועלת, אז שיעשה חריץ צר ולא יעשה חריץ רחב. אלא עד הקדיר, קיימה סבתא וקפצה. מכיוון שהחריץ צר מדי, חיה יכולה לעמוד על שפת החריץ החיצונה, ולקפוץ משם לגדר, לכן צריך לחפור חריץ רחב מחוץ לצר, כדי למנוע זאת. מה באמת הרווח ביניהם? כמה צריך לשייר? כמה בין החריץ לבין החריץ? טפח. מכיוון שהרווח בין החריצים צר, ברוחב טפח בלבד, חיה לא תוכל לקפוץ משפת החריץ הצר החיצונה, כי לא תוכל לעמוד שם ביציבות. ולעמוד בתוך החריץ הרחב, לקפוץ משם על הגדר, גם לא תוכל, בגלל הרחקו של החריץ מהגדר. לכן יש צור בשני חריצים. למעשה יוצא שהמוכר בעצם חלק מסדר לו חברו, צריך להוסיף ללוקח עוד 10 טפחים של קרקע, והוא שני חריצים, והרווח ביניהם. אמרנו 6 ו-3 ועוד 1. נוסף לכך מקום כדי להעמיד את הגדר. זה מה שרואים בעצם במשנה. בזה סיימנו פרק 7, אדרן לך בית קור, ונראה תחילת פרק 8, דף קופחת עמודן, והפעם הבאה. חזק וברוך.